כאן. היום אנחנו באמצע שבוע חנוכה, ורציתי לדבר שוב פעם על הנושא של חנוכה. רציתי להגיע לאיזושהי הבנה למה זה כל כך מיוחד, מה בעצם מבדיל חנוכה בין כל החגים, ולהבין בעצם איזשהו ביטוי מאוד חריג ומוזר ויפה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר פה במקור הראשון על הדף, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד. מצווה חביבה עד מאוד. עכשיו, הוא לא אומר את זה לא על שום חג ולא על שום מצווה. עכשיו, אנחנו מדברים על מצווה דרבנן. יש 613 מצוות דאורייתא ואלפי מצוות דרבנן, ופה הוא אומר המצווה היחידה שהוא שם את הביטוי הזה חביבה עד מאוד. זה אומר כאילו זאת המצווה. אז עכשיו, למה הוא אומר את זה? הרבה שואלים על זה, הרבה דנים בזה, ראיתי המון המון תשובות ושלא סיפקו אותי עד שאני חשבתי על זה, עד שהגעתי למשהו שאני אשתף אתכם, אתם תשפטו אותי. אז עכשיו הרמב״ם ממשיך ואומר, אז עד כמה זה חביבה עד מאוד? צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אז עכשיו קודם כל הוא אומר, זה חשוב בגלל שזה פרסום הניסה, כן, ומשהו ענק קרה בחנוכה. ואז הוא ממשיך, אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. עכשיו זה גם חריג. הוא אומר, לא אכפת לי שאין לך מה לאכול ואין לך מה ללבוש, רעב וערום אתה עושה נר חנוכה. זה מדהים, זה לא כל מצווה. יש מצוות שאתה צריך לשלם כמה שאתה יכול, ואם אתה לא יכול, אז תעשה משהו אחר. זה לא גורף שהנה יש מצוות, תעשה עד הסוף. כן? פה זה ויתור ענק על הדברים הבסיסים, למה? אז עכשיו המשנה, המגיד משנה מנסה להסביר את שני הדברים. דבר ראשון הוא אומר, מצוות חנוכה וכולי, שם במסכת שבת אנחנו נראה את זה בדף כף ג', אמר רב הונה, הרגיל בנר חנוכה הביין לו בנים תלמידי חכמים. ועכשיו הוא אומר, יש פה איזה מין סגולה, משהו, זה נשמע כמו קסם, תדליק את הנרות ויהיה לך בנים חכמים מושקעים בתורה. זה מה שכתוב, כן? אז השאלה, מאיפה זה בא? זה אנחנו נגיע בסוף, אבל המגיד משנה מנסה להגיד פה שהסיבה שהרמב״ם אומר שזה כל כך חביבה, שההדלקה מביא את המשפחה לרמת של תלמידי חכמים. איך זה עובד? למה זה עובד? למה זה דווקא מה שהופך את המצווה לחביבה? עכשיו הוא ממשיך ואומר, ואיפה הרמב״ם מביא את זה? מה המקור לרעיון הזה? אנחנו לא רואים את זה בשום מקום. אז עכשיו מנסים לתרץ פשוט באופן טכנית, מאיפה בא הרעיון הזה? עזוב את השאלה הפילוסופית שזה המצווה החביבה ביותר, אבל מאיפה זה בא בכלל? אז המגיד משנה בשורה השנייה כותב פה ככה, ומה שכתוב רבנו הרמב״ם, אפילו אין לו מה יאכל, נראה שלמדו ממה שנתבאר בפרק ז' מהלכות חמץ ומצה, שאפילו אני שבישראל לא יפחות מארבע כוסות של יין בחנוכה, סליחה, בפסח, והטעם משום, אז יש שני דברים שמרכיבים את הטעם, למה לא, למה צריך למכור את הבגדים? פרסומי ניסה, צריך לפרסם את הנס בגלל שזה דבר ענק, וזה לגבי ארבע כוסות, וכל שכן הוא אומר, בנרות חנוכה דעדיף מקידוש היום, כמו שיתבאר בסמוך. אז עכשיו בואו נראה את המקורות שלו, בגלל שעדיין זה לא מובן לאן הוא הולך ועם זה. הוא משווה את נרות חנוכה לארבע כוסות, ומאיפה זה בא, ואיך זה אומר שאנחנו מוכרים את הבגדים על זה. עכשיו, הרמב״ם אומר בהלכות חמץ ומצה, פרק ז', הלכה ז', לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות, וכל אחד ואחד בין הנשים ובין נשים חייב לשתות בלילה הזה של פסח ארבע כוסות של יין. אין פוחתין מהם, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, לא יפחתו לו מארבע כוסות, שיעור כל כוס מהן רביעית. אז פה זו ההלכה שחייבים כל אחד לעשות ארבע כוסות, והוא מביא את זה מהגמרה. הגמרה פה, בתלמוד בבלי, מסכת פסחים, דף צדי ט', כתוב במשנה, לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. עכשיו, אפילו בן אדם שהולך ומקבל אוכל, אין לו מה לאכול. אז מה זה אומר אפילו מן התמחוי? אז הרשב"ם מסביר על הגמרא, והוא, האיש הזה, מתפרנס מתמחוי של צדקה, דהיינו, אני שבעניים. אנחנו לא מדברים על סתם איש אני, אלא זה הרמה הכי נמוכה שבן אדם יכול להגיע מבחינת הכספית, כאילו מבחינת כלכלית, האיש הוא אין לו כלום. דתנן במסכת פאה, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי. אז זה אומר, תראה, הם נותנים לנו הגדרה, מי יכול ללכת ולקבל אוכל מהציבור? מי שאין לו אפילו שתי סעודות ליום. אז האיש הזה אין לו מה לאכול, הוא רעב לחלוטין, הוא בא ומקבל אוכל חינם, אין לו שתי סעודות לשמו. אז הוא אומר פה ככה, ממשיך הרשב"ם, אפילו הכי, אם לא נתנו לו גבי צדקה, ימכור את מלבושו, או ילווה, או יזכיר את עצמו בשביל יין לארבע כוסות. אז פה הוא אומר שהאיש שהוא רעב, אפילו הוא רעב, הוא צריך ללכת עירום, תמכור את הבגדים שלך, על מנת שיכול לשתות ארבע כוסות. ואז למה? אז הגמרא ממשיכה ואומר פה ככה. בפסחים דף קוף יוד
אולי לא עירום ממש,
כן, לא עירום ממש, כי אני מגזים,
מלבוש מיל,
כן, כאילו, כן, אני מגזים סתם להעביר את הנקודה, אבל אתה צודק, כן, לא הולכים עירום, זה נכון, אתה צודק. עכשיו הגמרא אומרת פה בדף קוף יוד ב', קוף יוד ב' בעצם מסביר את המשנה בצד ת', ואפילו מן התמחוי פשיטה לא נצטרכה, אלא אפילו לרבי עקיבא, דאמר, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. הכה משום פרסום הניסה מודה. אז עכשיו, רבי עקיבא אומר, תראה, אני לא רוצה שאף אחד לא ילך ויקבל צדקה, אפילו שתראה, השבת שלך יהיה כמו האוכל בחול. בדרך כלל אנחנו מנסים לשלם קצת יותר, השבת יהיה יותר יפה, יותר עונג. רבי עקיבא אומר, תראה, אם זה גורם לך ללכת ולקבץ נדבות, אז אל תעשה את זה. עדיף שתאכל כמו שאתה אוכל כל יום, ולא ללכת ולקבץ נדבות. אבל פה הוא אומר שלגבי ארבע כוסות, אז אתה כן הולך ועושה את זה מפני פרסומי ניסה. פרסומי ניסה מעלה את הרף. זה לא סתם שבת, זה פרסומי ניסה. יש משהו בזה שאנחנו מפרסמים את הנס. אנחנו בתור עם ישראל מראים לעולם, מראים לכולם, שיש משהו מאוד חשוב פה, עד כדי כך שאתה לוקח כסף מהצדקה, או אפילו אתה מוכר את הבגדים. פרסומי ניסה זה דבר חשוב מאוד. אוקיי. ואז בעצם מה שה מגיד משנה עושה, אני עשיתי איזה מין נוסחאות פה, יין לארבע כוסות זה יותר חשוב מהכסות שלך, אוקיי? אז אתה מוכר את הכסות על מנת לקיים ארבע כוסות בפסח. עכשיו, למה? בגלל שארבע כוסות שווה לפרסומי ניסה. ולמדנו שנר חנוכה זה פרסומי ניסה, משמע שנר חנוכה גדול מכסות, אתה מוכר את הכסות. עכשיו, מה שאנחנו לומדים מזה שפרסום הניסה מביא אותך למכור את הכסות, אבל אנחנו לא שמענו על זה לגבי מקרא מגילה. גם מקרא מגילה בפורים זה פרסום הניסה, ואתה לא מוכר את הבגדים עבור מקרא מגילה. אז למה? וגם המגיד משנה פה הוא דיבר על קידוש, אז צריך להבין איך זה מסתדר. אז אם אתם תסתכלו על הצפנת פנח, שהוא הרבי מרוקוצ'וב, שעשה פירוש על, כתב פירוש על הרמב״ם, הוא מסביר את זה ככה. אפילו אין לו מה יאכל, שואל או מוכר את הבגדים, עיין במגילה, במסכת מגילה, דף כף זין, עמוד ב', גם גבי קידוש היום צריך למכור כסותו, וכל שכן גבי נר חנוכה. אז עכשיו הוא מביא לנו עוד גמרא להבין את הנושא. פה זה המקור השני מלמטה, מגילה דף חף זיין. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, באיזה זכות הארכת ימים? כנראה רבי זכאי הוא היה מאוד זקן, ושאלו אותו מה הסוד של הזקנות, איך אתה הארכת את הימים. עכשיו הוא נותן להם בעצם שלושה דברים איך הוא העריך ימים. אמר להם, מימיי לא השתנתי מים בתוך ארבע עמוד של תפילה. אז זה יכול להיות שזה קשה לנו להבין, יש שירותים בכל מקום וזה, אז את ברור שאתה לא משתין ליד הבית כנסת, אבל בימים האלו אז זה היה לוקח מאמץ, כאילו למצוא מקום, לא ליד איזה בניין או זה. אז פה הוא בעצם מה שהוא אומר פה, אני שמרתי על קדושת בית הכנסת, אני התאמצתי בדבר הזה. אז זה סיבה ראשונה למה הוא העריך ימים. סיבה שנייה, לא קיניתי את חבירי, והתוספות אומרים אפילו כינוי שאינו של גנאי. אז כאילו, אתה לא אומר כינויים לחברים, אתה משתמש בשם שלהם, אז כמו שהוא שמר על קדושת בית הכנסת, הוא שמר על כבוד הבריות, כן? אפילו לא כינוי, שזה לא לגנאי, שם של בן אדם זה שם של בן אדם. אוקיי? זה כאילו, יכול להיות שהיום זה לא בדיוק ככה, אבל הרעיון פה שאתה מכבד את הבריות, אתה מכבד את בני אדם, אתה שומר על המצוות של בן אדם לחברו, זה גם דבר חשוב מאוד. והדבר השלישי והאחרון, ולא ביטלתי קידוש היום. קידוש בשבת זה דבר חשוב מאוד, והוא עשה מאמצים שהוא אף פעם לא ביטל את זה. שוב פעם, זה בממדים של היום, שזה לא קשה למצוא יין לעשות קידוש, אבל בכל זאת אז תנאים אחרים, אז זה לקח מאמץ מבן אדם לעשות קידוש כל שבת. אז עכשיו הוא מביא איזשהו סיפור איך הוא היה יכול לשמור על הקידוש בשבת. זה לוקח יין, ויין זה יקר, ולא תמיד הוא היה לו כסף. אמא זקנה הייתה לי, פעם אחת מכרה צעיף שבראשה והביאה לי בדמיה קידוש היום. עכשיו פה צריך להבין, זה דבר ענק, האמא שלו מכסה את ראשה, עכשיו על מנת שהוא יכול להשיג יין לקידוש, היא מכרה את כסות הראש. זה לא פשוט, זה לא פשוט, כן? אז הם לא עשירים, וגם היא בעצם מבטלת איזה מצווה דרבנן לחסות את השערות, כן? אז פה מדובר על מאמצים אדירים, כמו שהוא שמר על כבוד בית הכנסת ועל כבוד החברים, גם על כבוד השבת הוא שמר עד כדי כך מאמצים גדולים, וזה איך שהוא העריך את הימים. מה שאנחנו לומדים מזה, וגם עוד סיפור דומה, שמוכרים את הבגדים, את הכיסוי ראש, מוכרים בגדים על מנת לקבל, לקיים את מצוות הקידוש. אוקיי? ואז הצפנת פניח מצביע על עוד גמרא, שזה בשבת כף גמוד, שכתוב פה, באי רבה, נר חנוכה בקידוש היום מהו? אם יש לך כסף אך ורק או לקידוש היום, ששמענו שזה דבר חשוב, מוכרים את הבגדים, או נר חנוכה, מה עדיף? אז ממשיך הגמרא, קידוש היום עדיף דתדיר. אז הוא אומר, בעצם קידוש זה מה ש... קידוש היום לעומת חנוכה, יש עיקרון בהלכה שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. דברים שאתה עושה כל הזמן, ודבר אחר שאתה עושה פעם בשנה, אז אתה מעדיף את זה שאתה עושה כל יום או כל שבוע לעומת מה שאתה עושה פעם בשנה. אבל ממשיכה הגמרא ואומר, עוד דימה, אולי זה לא ככה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. יכול להיות שהעיקרון שצריך לפרסם את הנס בעצם מתגבר על העיקרון שעושים דברים שהם תדירים יותר. בתר דאביי הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסה. אז בסופו של דבר מקבלים את המסקנה שפרסומי ניסה מתגבר על עיקרון של תדיר ואינו תדיר, תדיר קודם, ונר חנוכה מתגבר על קידוש היום. מה שלומדים, עשיתי את הנוסח פה, יין לקידוש הוא יותר חשוב מהבגדים שלך, של כסותך. נר חנוכה מפני פרסומי ניסה גדול מקידוש היום, וזה אומר שנר חנוכה יותר חשוב מהבגדים שלך. אתה אומר, אתה מוכר את הבגדים על מנת לקיים נר חנוכה. זה פחות או יותר המקורות שאפשר להצדיק את הרעיון של הרמב״ם, שהוא בעצם זה שבא ואומר אתה מוכר את הבגדים, כן? עדיין לא השבנו על השאלה למה לא מוכרים את הבגדים עבור מקרא מגילה, בגלל שזה גם פרסום הניסה, ולא ראינו הבדל בין מגילה לחנוכה לארבע כוסות. וגם לא השבנו בעצם על השאלה הפילוסופית למה חנוכה כל כך חשובה, שהם אומרים כל שכן עבור חנוכה מוכרים את הבגדים. כל זה אנחנו נענה על הצד השני של הדף. עכשיו, כמו ש... נכון. אוקיי, עכשיו לגבי השאלה הפילוסופית, למה חנוכה יותר חביבה מכל מצווה אחר? נר חנוכה חביבה עד מאוד. אז עכשיו, כמו שאמרתי, אני חיפשתי המון המון ומצאתי הרבה תשובות. לרוב הם מתכנסים למה שאני כתבתי פה, פירוש נפוץ אחד, ציטטתי אחד מהם, אבל הרבה מגיעים לרעיון הזה. המאבק עם היוונים והמתייוונים לא היה איזה שנאת ישראל מתפרצת או גל נוסף של אנטישמיות שהיה צריך לחכות עד שיחלוף. המלחמה עם היוונים הייתה על כל הקופה, היה פה מצד היוונים ותומכיהם מבית קריאת תיגר על האמונה היהודית ועל תפיסת העולם הבסיסית של עם ישראל. אז זה הוא אומר, זה בעצם המיוחדות של חנוכה, זה שנלחמנו על התרבות שלנו, על האמונה שלנו, על הערכים שלנו, וזה מה שעושה חנוכה מיוחד, וזה מה שעושה את המצווה של נר חנוכה מיוחד. אבל אני עדיין שואל את עצמי, זה נכון, ברור שאני מסכים עם זה, אבל זה חסר משהו, בגלל שאני יכול להגיד שהמלחמה במצרים, כאילו כל יציאת מצרים היה על התרבות, אז זה עובדי עבודה זרה של מצרים לעומת היהודים, ועל אף שאנחנו ירדנו לארבע תת דרגות של תומה ועבדנו עבודה זרה, עדיין היינו תרבות אחר, היינו עם אחר, וזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. תראו, אני מביא לכם שני מדרשים פחות או יותר מפורסמים למה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, בגלל התרבות שלנו. רב הונא אמר בשם בר כפרה, בשביל ארבע דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם ולא לשונם, דיברנו בעברית, השתמשנו בשמות כמו משה ולא מועיז, ולא אמרו לשון והרע, ולא נמצא ביניהם אחד מהם פרוץ בערבה. אז כל הדברים האלו, כאילו שמענו על איזשהו משהו, ערכים יהודיים. עכשיו, גם הפסיקתא זוטרא ממשיך ואומר, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם, שהיה מלבושם ומאכלם ולשונם משונים, גם לבשנו אחרת, כן, וגם הלשון שלנו היה אחר, וגם מלבושם וגם המאכל, כאילו אכלנו כביכול איזשהו כשרות או משהו כזה. מסומנים היו וידועים שהם גוי לבדם חלוק מן המצרים. אז מה שאני אומר, מה שאני רוצה להגיד, אם חנוכה מיוחד בגלל שזה היה מלחמת תרבות ואנחנו נגד היוונים, אז גם אנחנו נגד המצרים, היה לנו תרבות אחר, רואים הרבה סימנים פה, היינו חלוקים מן המצרים. אז אתה בוודאי תגידו לא, אבל יש הבדל ענק בין חנוכה למצרים, בגלל שבחנוכה נלחמנו על זה. אנחנו לקחנו את הרומח ולא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצם הציל אותנו. יש את המשפט פה שאני מביא, זה רק דוגמה אחת, בשמות פרק י' ד', פסוק י' ד', השם ילחם לכם ואתם תחרישון. אתם תהיו בשקט, בצד, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו, כן? זה מדובר על קריאת ים סוף, אבל זה מדובר על כל התהליך בגדול. הקדוש ברוך הוא עשה הכל, אנחנו לא נלחמנו כמו בחנוכה. אז אתם תגידו, אז מה שמיוחד בחנוכה זה לא רק המלחמה על הערכים, אלא גם שנלחמנו בעצמנו. אבל אז אני אומר, אבל זה בדיוק כמו פורים. כן, בפורים נלחמנו, ויש רמז ממש בולט ממורדכי כשהוא דיבר עם אסתר. אז כתוב פה בפסוק, באסתר פרק י' פסוק י' מעניין, שמות י' י' ואסתר י' י' לא שמתי הלב על זה. אז הדלת, אז הדלת, אוקיי. עכשיו, כתוב פה, מורדכי הולך לאסתר ואומר, את חייבת לעזור ליהודים. ואז בי"ד כתוב, כי אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח הצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אז הוא משתמש עם אותו ביטוי, תחרישי תחרישו. מה שהוא מנסה להגיד, שעכשיו זה לא מצרים. עכשיו אתה לא יכול לחשוב שאתם יכולים, אנחנו יכולים לשבת בשקט בצד והקדוש ברוך הוא יפעיל הכל, יעשה לנו ניסים. לא, אנחנו חייבים לפעול. זה המסר של פורים. אני מצטט פה יורם חזוני שהוא כתב ספר ענק על כל התהליך של פורים ומה שאנחנו מלמדים מזה. ואז הוא אומר פה, herein lies the key to Esther. המפתח לכל הספר של מגילת אסתר זה זה שבעצם אנחנו לוקחים את המושכות, אנחנו מפעילים את עצמנו, אנחנו נלחמים על עצמנו. נכון, הוא אומר, man may still participate in the actions of God in history, but he will not be called to them. He will have to initiate them. מה שהוא מנסה להגיד פה, שבוודאי בוודאי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא עוזר פה, ובתוך כל הסיפור של מגילת אסתר, אנחנו לומדים על הניסים הנסתרים, שהקדוש ברוך הוא עזר לנו, אבל הוא לא יעזור לנו אם אנחנו לא נפעל בעצמנו. זה המפתח של אסתר, זה כל הסוד של הסיפור של מגילת אסתר. אז אם זה נכון, אז עדיין נשאלת השאלה, אז מה עם חנוכה? מה כל כך מיוחד בחנוכה? זה דומה לפסח וארבע כוסות שנלחמנו על התרבות. זה דומה לפורים ומקרא מגילה שמפרסמים את הנס שנלחמנו על עצמנו. מה ההבדל בין זה לחנוכה? אז אפשר ללמוד את זה מהתפילה שאנחנו אומרים בפורים וחנוכה שנקרא על הניסים. פה כתוב ועל הניסים ועל הפורקן וכו', ואז הם מוסיפים את ההבדלים בין פורים לחנוכה. כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לעומת זאת, בחנוכה, כשעמדה מלכות יוון הרשע על עמך ישראל, לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אז בעצם זה מאוד ברור, פורים נלחמנו על בשרנו, הם רצו פשוט להשמיד אותנו, לא אכפת להם כלום מה שאנחנו חושבים, הם רוצים להשמיד את אותנו פיזית. ובחנוכה לא אכפת להם, פשוט תשים תוגה והכל יפה, כאילו רק צריך לשנות את הלשון והשם והמלבוש והכל יופי. לא אכפת להם שאנחנו חיים, להפך, הם רוצים שאנחנו נחיה כמו הם. אז נלחמנו על רצון ועל תורתך ומחוקי רצונך, נלחמנו על הקיום הרוחני. זה כולם יודעים, אבל זה מה שמבדיל בין פורים ופסח וחנוכה. בחנוכה נלחמנו על הערכים שלנו, בפורים נלחמנו על הגוף שלנו. עכשיו, זה דבר גדול שבאמת נלחמנו ולא הסתמכנו על ניסים גלויים. זה בעצם לקחת אחריות על החיים שלנו, וזה המסר של פורים. אבל בכל זאת, אפילו חיות נלחמים על החיים שלהם, כן? אז בחנוכה זה מה שזה חביב ומה שזה המדהים, שנלחמנו על הערכים של החיים, היינו מוכנים למסור את נפשנו על ערכים, מוכנים למכור את הבגד וללכת רעב ועירום כמעט, כן? עבור הערכים. זה רמה אחרת, זה רמה שמסמל שהגענו להבנה מה אנחנו עושים בעולם הזה. זה לא סתם לחיות, זה לא סתם לשרוד, זה לחיות עם ערכים. זה מה שהופך את חנוכה לחביב, ולנר חנוכה שמסמל את כל זה למצווה החביבה ביותר. ואז עכשיו אנחנו יכולים להבין למה אתה זוכה לתלמידי החמים. הגמרא, זה המקור האחרון, זה הגמרא שאומר הרגיל בנר הביאן לבנים תלמידי החמים, ורשי מסביר בנים תלמידי החמים דכתיב כי נר מצווה בתור האור על ידי נר מצוות שבת וחנוכה באור התורה. אז בעצם נר חנוכה זה נר התורה, כמו שאני אמרתי כמעט כל שיעור בזמן האחרון, תורה זה הדרך החיים, זה המשימה של היהודים להביא את העולם לשלום ושלמות ושלווה, וכמו שהקדוש ברוך הוא רצה גן עדן עלי האדמה. אז הנר מסמל את כל זה, את המשימה של היהודים, מסמל את התורה. ואז אם אתה מדליק את הנר הזה עם ההבנה וההתלהבות שבעצם אתה פה לא סתם לחיות, אלא לחיות עם ערכים, ואתה מוכן למסור את עצמך על מנת שאתה יכול לחיות עם הערכים האלו, אז בוודאי זה עובר לדור הבא, ואתה זוכה לתלמידי חכמים. שמה זה תלמידי חכמים? אנשים שמבינים את הערך שאתה מנסה להביא, שיש ערך לחיים, וזה לא סתם לחיות ולאכול ולשעון ולעשות כל מה שהחיות עושים, אלא לתקן את העולם במלכות שדי. זה להדליק נר חנוכה, זה למסור את המסרים האלו לדור הבא, וזה לזכות באמת לשלום ושלווה למשיח במהרה בימינו.